התכופף מתחת לכיסא.
גם פה.
זה היה משהו מדהים. אני מוכרח לגמור את הקטע הפוליטי שלנו בשיר קטן של ויסלבה שימבורסקה, משוררת פולניה שקיבלה פרס נובל, אם אני טועה בשנת 2002, או אולי אפילו לפני. ילדי התקופה, אין דבר יותר פוליטי מאשר לראות את המציאות בעיניים של משורר. תשמע, אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי. לאור גוון פוליטי. לעיניים היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך השתמעות פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער, אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים. ובמורמים מאיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה. איזו שאלה, חביבי? השב בהקלה. שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר. או אף שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים. מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע. בינתיים אנשים נהרגו. חיות גבעו, בתים עלו בלהבות, ושדות צמחו פרה כמו בתקופות קדם פחות פוליטיות. ויסלבה שימבורסקי, ילדי התקופה.
Stop.
האזנו קודם כל מציצים של שלום חנוך, ואחריו מעמק לגבעה של אריאל זילבר. וביום רביעי שעבר, ה-28 לפברואר, נאם נשיא ישראל שמעון פרס נאום מרגש בעברית בבניין הבונדסטאג בגרמניה, כל זאת לכבוד או לרגל 65 שנה לשחרור אושוויץ. האזנתם לנאום?
לא, ספר.
אני התרגשתי מאוד, מודה ומתוודה, הנאום מרגש אותי. עצם העובדה שנשיא ישראל שמעון פרס ייצג אותנו ובצורה מאוד מכובדת, ואני רוצה להגיד לכם שאני בעקבות ההתרגשות חשבתי לעצמי מה היה קורה לו האנס הקטן היה נושא נאום בבונדסטאג.
אתה מתכוון למי? לנשיא ישראל הקודם?
נכון. ובאמת זה היה נאום ארוך, מאוד מאוד מכובד, ומחיאות הכפיים של כל אנשי הבונדסטאג, כל הנציגים הגרמניים של היום שעמדו ומחאו לפרס כפיים, מחיאות ממושכות, זה היה מאוד מרגש. לרגל יום אושוויץ, ביום רביעי, ניתן היה לבקר ולראות יצירה חדשה ופרובוקטיבית, כרגיל, אפשר לומר, של האמן היהודי, יליד צ'ילה, שחי ועובד בדנמרק, מרקו אבריסטי, יצירה בשם רולקס גייט, שנחזור ונדון בה. בתיאטרון המלכותי הדני העלו את יצירתו של הסופר פרימו לוי, הזהו אדם. את ההצגה אנחנו נראה בהמשך, יגאל ואני נראה את ההצגה.
מה זה בהמשך? מחר?
מחר, אבל זה השידור, הוא הרי ראינו.
אנחנו שידור מוקלט, נכון.
היינו.
נכון.
וההצגה זכה לשמחתי לביקורות מאוד מאוד חיוביות פה בדנמרק. 5 כוכבים בברניסקה, 5 לבבות בפוליטיקן, ואנחנו מבטיחים לחזור ולספר על ההצגה. אבל איתנו, ממש כאן באולפן, יושבים שני ישראלים שספרם תורגם מאנגלית, אמרתי קודם בטעות, מאנגלית לדנית.
אולי הם יגידו לנו מה השם של הספר אם יצא כאן בעברית.
יגאל, קודם כל נגיד להם שלום.
נכון.
ערב טוב לאילת נגב ויהודה קורן.
שלום.
ערב טוב.
קולגות, אני אומר.
קולגות, יגאל אומר.
גם אילת וגם יהודה, שניהם אנשי כל ישראל שעבר, בדיוק כמוני. אתה יש לך גם קשר...
אני נותן להם את הגבוד.
יש לך גם קשר ירושלמי...
גם קשר ירושלמי,
גם עם שניהם.
אותו בית ספר תיכון אפילו.
יפה מאוד. ככה שמבחינה הזאת אנחנו מרגישים פה בחוג המשפחה. אז ברוכים הבאים לקופנהגן. ובאמת נעים להריח אתכם באולפן. ובכלל, להיות עם מישהו שמכיר את התחושה הזאת של נוכחות מיקרופון וכל כך יוצא בעל, לא צריך להתרגש מזה יותר מדי. הדברים כמעט באים מעצמם. אז קודם כל, באמת על הספר... שזכה לביקורת די חיובית. אני בכל אופן ראיתי בפוליטיקן, ואני מניח שהיו ביקורות גם בעיתונות אחרת, בעיתונים אחרים. בסך הכל ספר שהתקבל בחיוב, והצגתם אותו גם בספרייה של קופנהגן. מה ההתרשמות שלכם? קודם כל, בא מעצמו, אז אולי זה יבוא גם פעם אליי.
זהו, אז זה אחד הרמזים. כתבנו בעצם, זאת אומרת, אני כתבתי כתבה על הסיפור של משפחת הגמדים, זאת אומרת, 7 גמדים יהודים מטרנסילבניה, שהייתה להם, היה להם תיאטרון נודד, והם הופיעו עם התיאטרון שלהם ברחבי מרכז אירופה לפני המלחמה, הם היו שפני הניסיונות של מנגלה, ואחר כך עלו לארץ והופיעו גם בארץ, ואחר כך הם פרשו וכל 7 הגמדים ניהלו 2 בתי קולנוע בחיפה.
כל 7 שרדו את המלחמה?
כל 7 שרדו את המלחמה, ובני משפחה אחרים, ותוספות אחרות מהכפר שהצטרפו אליהם. והנקודה היא שמי ש... כמעט לא קראנו בכל המקומות שבהם אנחנו דיברנו על הספר שלא היה ישראלי בקהל, ואמר, כן, אני מחיפה, אני זוכר שהלכתי לקולנוע קרמל גנים, שני בתי קולנוע שהיו בעיר התחתית, אחד היה קולנוע פתוח בקיץ, ואחד שני היה קולנוע סגור, וראיתי את הגמדים, הם איזה מפעילות הקולנוע.
אז מכתבה התפתחו...
זה כתבה שהתפרסמה בעיתון אנגלי, כתבתי אותה לדלת הטלגרף האנגלי, היא תורגמה לכמעט 12 שפות, והופיעה ברחבי העולם בכל מיני, זאת אומרת, עוד עיתונים ברחבי העולם מצאו שהסיפור הזה מעניין. הכתבה הזאת התגלגלה למול גרמני, ואז המול פנה אליי ואמר, האם אני מוכן לכתוב ספר שלם על הפרשה? וכמו שאתה יודע, זאת אומרת, זה שיש לך חומר לכתבה של 3 דקות או 3,000 מילים, זה לא אומר שאתה יכול לעשות מזה 3 שעות של שידור או 100,000 מילים של ספר, אבל כשאתה מקבל פנייה ממול גרמני שמוכן להוציא ספר על השואה, אתה לא אומר לא, אתה אומר, אני הולך עם זה, נראה מה שיקרה, מקסימום אני רוצה לראות מול גרמני שאחרי זה יתבע אותי על זה שאני לא סיפקתי לו ספר על השואה. זאת אומרת, החלטנו לקחת את הסיכון הזה, אז היוזמה היא של מול גרמני, השם דרך אגב הוא של המול הגרמני,
כן.
הספר תורגם ל9 שפות, לכל מול הייתה אפשרות לבחור שם אחר, ומעניין שכל המולים בחרו באותו
אולי שם. נגיד את השם בעברית, מי שלא כך הבין את השם בדנית, כן. בליבנו אנחנו ענקים.
בליבנו היינו ענקים.
בליבנו היינו ענקים.
כי מדובר בגמדים שהם היו 90 סנטימטר, מאוד קטנים, זאת אומרת, הם היו חלשים, הם היו קטנים, אבל בלב, בתוך כל התקופות, גם לפני המלחמה וגם כמובן בעינויים שהם עברו באושוויץ, בלב הם היו ענקים, ובעצם תחושת הענקות, להיות גדולים, להיות חזקים, זה בעצם מה שעזר להם לשרוד. ולכן זה השם, בליבנו היינו ענקים.
עד כמה באמת הפרק של המלחמה, והזכרת שפני הניסיון של מנגלה, עד כמה זה משחק תפקיד ראשי בספר הזה?
מבחינת הספר, בעצם שליש זה בכלל כל הנושא של גמדות, של היחס של יהדות לגמדות, ההיסטוריה של גמדים, שבעצם הם תמיד היו מין פריק שאוס כאלה. וכמובן ההיסטוריה של המשפחה, שזה באב באביהם, שנולד ב-1868 בכפר קטן בטרנסילבניה. נולדו לו 10 ילדים, ש7 מהם היו גמדים ו3 היו גבוהים. בעצם משפחת הגמדים המתועדת הכי גדולה בעולם.
בסוף ספר אנחנו נכנסים לספר שיאים של גינס, בלי חומוס ובלי כלום, אנחנו סיפקנו לעולם את משפחת הגמדים הגדולה ביותר, זאת אומרת הם יהודים.
והם יהודים.
הם היו יהודים אורתודוקסים, זאת המשפחה הזאת שקראו למשפחת אוביץ'.
אפילו שמעתי שהיו קרובים לחב"ד באיזשהו אופן,
נכון, הם היו
יהודים. מחסידות יהודית ברומניה.
הם היו, אבא שלהם שהיה בדחן בחתונות יהודיות, כי הוא היה יהודי, הוא למד בישיבה, הוא היה מאוד חכם, מאוד מבריק, עם המון חוש ומור, ובעצם הוא היה, שמו שולחן, ועל השולחן היה כיסא, ועל הכיסא הוא עמד, ועם, כמו מתונות, הם עושים איזה מין שיר היתולי על בני המשפחה, וצוחקים. ככה הוא עשה. ונולדו לו 10 ילדים, שכולם היו מאוד דתיים. בכפר שלהם, למשל, נשים היהודיות היו הולכות בחיסוי ראש. אבל למשפחה הזאת, למרות שהם שמרו שבת וכשרות והכל, בעצם הקהילה אפשרה להם, לנשים שהיו שחקניות, להישאר עם השיער ולהתאפר וללבוס מלות עם מחשוף. הגברים על הבמה היו בלי כיפה. הם מרשו להם לחיות חיים אחרים, מכיוון שידעו שאחרת הם יפלו לעול.
כן.
ומה שקרה בשליש בספר זה הקריירה שלהם בחיים שלהם לפני המלחמה. הם היו מאוד מצליחים.
עכשיו, אבל למרות ההיבט העיתולי שמתלווה אל משפחת גמדים כזאת שעוסקת בבידור, הספר עצמו הוא ספר מאוד מאוד רציני.
הוא גם רציני, הוא גם, זהו, השליש מתרחש באמת במשפחה.
הם שמרו על ההומור למרות מה שעבר להם?
כן, כל הזמן. זאת אומרת, שליש הוא מתרחש באושוויץ, ושם הם באמת היו שפני הניסיונות של מנגלה, שרצה למצוא איזה נישה מחקרית שתבטיח את שמו, הוא רצה, כבר חשב על היום שאחרי המלחמה, הוא רצה להיות פרופסור מכובד באוניברסיטה בברלין, וזה היה המחקר שהוא קיווה שיהיה לו את שמו. ואחר כך, השליש כמובן, אחרי שהם יצאו בשלום מכל הניסויים, כי הוא בעצם היה גם המלאך וגם השטן, הוא היה מלאך המוות, הוא רצח הרבה מאוד אנשים, מיליון.
הוא גם השאיר אותם בחיים.
אבל הוא השאיר אותם בחיים, כמובן, לא בגלל שהוא אהב אותם, אלא בגלל שהוא שמר, כמו שמדען שומר על חיות המעבדה, כך הוא שמר עליהם. ושליש של הספר בעצם התרחש, הם עלו לישראל, המשיכו את חייהם.
זה מדהים שמשפחה שלמה כמעט ניצלה, למרות האימים שעברו עליה. איך אתה מסביר את הדבר הזה?
אז קודם כל זה באמת לא רק זה משפחת הגמדים הכי גדולה, זו גם המשפחה היחידה שנכנסה לאושוויץ, נכנסו 12 בני משפחה, זאת אומרת 7 הגמדים ו אנשים שהם בעלי קומה גבוהה, שהם היו בני המשפחה, ויצאו משם בלי פגע, בלי פגע פיזי במובן הזה, בעוד שכמו שאתה יודעת, משפחה הגיעה לאושוויץ, משאר אחד זה היה נס.
כן, משפחות שלמות נספוג.
הסיבה היחידה היא שהם היו שפני הניסיונות של מנגלה. עכשיו למנגלה, הוא עשה...
כל ה-12?
כי הוא רוצה להשוות בין הנמוכים והגבוהים, לנסות להבין למה אלה התפתחו נורמלי ואלה לא. עכשיו למנגלה היו כמובן למעלה מ-300 גם תאומים. עכשיו תאומים מבחינתו 300 זה המון, זאת אומרת לא היה לו במחאות אכפת לבזבז ולהרוג בתהליך של ניסוי זוג תאומים, כי היו לו עוד 298. משפחה של גמדים הייתה לו אחת, לכן הוא שמר עליה יותר מאשר הוא שמר על התאומים שלו, ולכן הוא מאוד נזהר. הם קיבלו תנאים משופרים, הם לא הגיעו לשלבים. אני מניח שבמלחמה הייתה נמשכת, זה היה עובר לשלב הזה. ובין התוכניות שלו למשל היה זה שהיו שם ארבע נשים, חמש נשים שהם היו גמדות, זה שהחמש נשים גמדות יקיימו יחסי מין עם אנשים גבוהים כדי לראות איזה ילדים,
איזה גנים גוברים.
עכשיו יש להניח שלהיריון של אישה שהיא בגובה של 90 סנטימטר זה בעצם פסק דין מוות, וכיוון שהגמדים הגברים יקיימו יחסי מין עם נשים גבוהות ולראות מה קורה, זאת אומרת לעשות מין מעבדה כזאת מתמשכת, ובסופו של דבר כשהוא כבר לא יצטרך אותם זה בעצם להרוג אותם ואת השלד הזה לשלוח לאיזה מוזיאון אנתרופולוגי.
העובדה שהם שרדו את אושוויץ, יש לה איזשהו לקח בעיניהם? הם מוכנים למסור איזשהו לקח לדורות הבאים?
קודם כל,
ללקוט לשון הפרזה?
התחושה שלהם הייתה ש... זאת אומרת, אנחנו דיברנו בעצם, הגענו לגמדה האחרונה, לפרלה אוביץ', ש...
זאת שחיפשה את הסרט התיעודי עליה.
זאת שחיפשה את הסרט התיעודי עליה, לי בפרלה, כן, בסרט הזה.
סרט שהוצג אגב גם בטלוויזיה הדנית, נדמה לי אתמול, או מתי ביום רביעי, ביום הסינמטק.
נכון.
במסגרת יום אושוויץ.
עכשיו, פרלה שאיתה נוצרו לנו יחסים מאוד קרובים, אנחנו ראיינו אותה בעצם במשך... שנה, שנתיים, זאת אומרת, כל שבועיים היינו באים מירושלים, שם אנחנו גרים, לחיפה, יושבים איתה כמה שעות, גם אחרי שהרעיונות נגמרו וגמרנו לקבל את מה שרצינו, המשכנו לבוא אליה, בעצם כמו בני משפחה, כי היא בעצם לא נישאה, ארבע אחיותיה התחתנו, אבל היא לא התחתנה ולא, גם לא היו לו ילדים, היא כבר הייתה אחרונה בכולם. והדבר הראשון שהיא אמרה לנו זה שהיא נשבעה שאם היא תצא מאושוויץ, אז היא תרצה שהסיפור הזה יסופר בכל העולם. והעובדה למשל שעכשיו דנית זה השפה התשיעית, אנחנו מרגישים שבאיזושהי צורה העברנו את הלפיד של פרלה, העברנו אותו הלאה, גם שני סרטים דוקומנטריים נעשו בעקבות הספר.
זה היה חשוב לה.
היה חשוב לה מאוד, זאת הסיבה שהיא בעצם שיתפה פעולה. והיא אמרה לנו שהרבה פעמים, זאת אומרת, היא משאלה את עצמה למה אלוהים עשה אותה גמדה. והיא הייתה אישה מאמינה, אישה דתייה, אפילו כשהיינו באים אליה בימי שישי, הייתה מדליקה נרות בזמן, היא אכלה כשר, זאת אומרת, היא באמת שמרה על הדת. אבל היא אמרה, היא הרבה פעמים, אדם גמד שואל את עצמו, למה לא עשית אותי 1.60 מטר? למה עשית אותי 90 סנטימטר? זה חיים קשים, כי היה קשה ללכת,
היו בעיות.
היא אומרת שהיא הגיעה למסקנה שאלוהים בעצם הפך אותה גמדה, אותה ואת בני המשפחה שלה, כדי שהם יוכלו לשרוד. הוא רצה שהם יישארו בחיים, ושבתקופה הזאת היא אומרת, אם הייתי בחורה בגובה 1.70 מטר, בחורה יפה, יהודיה, בריאה מהכפר שלי, הייתי מושמדת כמו כל היהודים. ובעצם הדרך של כדי להשאיר אותי בחיים היה לעשות אותי גמדה. זאת אומרת, בעצם העניין של התחושה הקשה לגבי הגוף ולגבי וההישרדות והאמונה התחברו ביחד, כך שבהחלט יפה. הם ראו כלקח, זה היה אחד הדברים. הלקח השני ש אנחנו בכל אופן כאנשים שכותבים, אנחנו חיים על, אנחנו מעריצים את הגוף השלם, כל אחד רוצה 90-60-90, להיות גבוהים ויפים ובלונדינים אם אפשר. פה היו אנשים שהם היו, בוודאי שלפי הקריטריונים הנאצים, הם היו לא ראויים לחיות לא רק כיהודים, אלא גם כגמדים, כי גם הגרמנים הרי רצחו לא רק יהודים והומוסקסואלים וקומוניסטים, הם רצחו מפגרים,
כן.
וחולי נפש ונכים גרמנים, רצחו אותם כי חשבו שאנשים האלה הם תת אדם. ומבחינה הזאת, בתקופה שאנחנו אפילו גם אחרי הנאצים, אנחנו חושבים על התקופה, התחושה הדרוויניסטית של החזק שורד. ופה זו הייתה דוגמה שאנשים שהם היו חלשים, הכי חלשים, הם שרדו, הם בעצם, לחשוב שהמשפחה היהודיה יחידה ששרדה בשלמותה את אושוויץ, היו משפחת גמדים, זה דבר מדהים, כי אף משפחה של אנשים בריאים לא נכנסו.
יש סיכוי לספר כזה להצליח גם בישראל, כפי שהוא מצליח בארצות אחרות? יהודה, מה אתה אומר?
עוד דבר אחד שהיא נקודה שהיא מעניינת שקיימת
בסיפור, אבל אל תשכח את השאלה שלי אחר כך.
לא אשכח, והיא הנקודה הזאת של החוזק של המשפחה. זאת אומרת, העובדה הזאת שהם היו ביחד, הייתה החלטה שהם כולם נשארים ביחד, כל השבעה, שבעת הגמדים הם ביחד, והאחרים חיים איתם, עובדים איתם. היה בן משפחה אחד שהוא היה בחור גבוה, חזק, יפה, עם כל טנור, היה יכול לשיר, היה יכול להשלב איתם בהופעות שלהם, אבל הוא לא רצה להתעסק עם האחים והאחיות הנכים שלו, והוא החליט שהוא רוצה חיים בנפרד, והוא עזב את הכפר, עבר לעיר אחרת, התחתן, היה חיית, הוא נשלח למחנה עבודה ושם מת. שלושה ימים אחרי שהגמדים הגיעו לאושוויץ ומנגל פרס את חסותם, ברכבת לאושוויץ הגיעו אשתו של אותו אח עם ביתם הקטנה והוריה, והם מיד נשלחו למשרפות. אם הם היו באים עם הגמדים, הם היו ניצלים.
כן.
זאת אומרת, הכוח הזה של משפחה להישאר ביחד, והגמדים נשארו ביחד. שאתו
יחסו את זה למשפחות הסלוניקאיות, אתה זוכר את ה...
כן.
אגב, שרדו הרבה מאוד מהם את אושוויץ, בעיקר בזכות הקשר המשפחתי האמיץ, שפשוט...
עכשיו הם המשיכו את זה, זאת אומרת הם בכפר גרו ביחד, באותו בית, ברגע שזוג התחתן, הם קיבלו חדר בתוך בית המשפחה, לא גרו בבית אחר, כשהם ניהלו בחיפה את שני בתי הקולנוע, הם כולם גרו בקולנוע.
המשיכו לגור ביחד.
המשיכו לגור ביחד, כשהם מכרו את בית הקולנוע, ואלה שנשארו גרו באותה דירה.
יפה.
זאת אומרת, עד הסוף, הקוטע הזה של הכוח של המשפחה, שאנחנו איבדנו אותו.
זה מסר יפה, בתקופה הזאת. די מודרני. אבל האם ספר כזה יכול להצליח גם בארץ?
תראה, הנקודה היא שבארץ ספרי שואה הם דבר מאוד נפוץ, יוצאים הרבה. אני מקווה שכן, משום שהוא ספר אחר, כי הוא לא ספר שנכתב על ידי ניצולי שואה. זאת אומרת, לנו אין שום קשר אישי לנושא. ורוב הספרים מהסוג הזה שנכתבים על ידי אנשים שהם מאותה משפחה, מאותה עיירה, מאותה תפוצה, או חוקרים. אנחנו לא שייכים לטרנסילבניה, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו גם לא בדיוק גמד, אלא הגישה שלנו באמת עיתונאית מחקרית. ויש כאן גישה אחרת, כי אנחנו הרבה מאוד בודקים את הסיפור בדיקה עיתונאית, וזה פעם ראשונה שמישהו מעז לעשות דבר כזה, לקחת סיפור של ניצול שואה, ולבדוק האם הוא נכון. אנחנו אף פעם לא עשינו את זה. זאת אומרת, אנחנו...
בדקתם את זה?
ודאי.
כל פרט.
כל פרט. כל זאת אומרת, אתה בדרך כלל...
בארכיונים של אושוויץ.
בארכיונים של אושוויץ.
תתפלו לשמוע, שאני בתור כתב טלוויזיה הייתי באושוויץ עם תאומי מנגלה, בין השאר עם פרלה.
פרלה לא, פרלה לא הייתה באושוויץ.
או שהיא לא הייתה?
היא לא הייתה מסוגלת להגיד.
אז מישהו היה שם בכל אופן מתאומי מנגלה, הייתה קבוצה של 50.
כן.
זה הייתה כתבה שלא אשכח כל ימי חיי. כי לא יכולתי לדבר, כשעשיתי, רציתי לעשות סטנד-אפ באמצע הכתבה, פשוט הדמעות חנקו אותי בגרון.
אבל הגישה האוטומטית של כולנו, שאתה שם מיקרופון מול ניצול שואה, הוא מספר את הסיפור,
כן.
אתה מרגיש...
אז בכלל... בדקתם, אתה אומר.
היינו למשל, נסענו לא רק לכפר שלהם.
גם ברומניה וגם באושוויץ.
נסענו לכפר, למשל, הם סיפרו שהייתה להם מכונית. ששאלנו אותם
אנשים זכרו?
אנשים אמרו, הייתה להם המכונית היחידה באזור. עכשיו, כשאנחנו הגענו בשנת 2000, עוד חצי מהבתים לא היה מים זורמים. מכונית, היה נוהג, אז אפילו את זה בדקנו. אבל נסענו לאושוויץ, חיפשנו את המסמכים הרפואיים, כי פרלה אמרה שקיבלנו. עכשיו, הגענו שם...
רגע, נעשה התנחה, התנחתה.
סוגר.
זה קרה גם אתמול בערב ביום אושוויץ. אתה בחברה טובה.
אוקיי, הגענו בארכיונים של אושוויץ, לפי המספר ה-A5087 שהיה מספר שהיה חרוץ הזרוע של פרלה, אז היה כתוב שם אוביץ' פירושקה עם השם שלה, היה כתוב שם בלוט, דם, ולמטה הייתה החתימה הגדולה והססגונית של מנגלה ממש, וגם האחים שלה. ועכשיו, זה לא היה כמסמך אחד, בעצם מצאנו 75 מסמכים שהוכיחו שהם, שהיא וכל המשפחה, ואפילו והתינוק שהיה, היה שם תינוק בן שנה וחצי של אחת מהחיות שלה, ועוד אנשים שהיו איתם בחבורה, כולם עברו את אותם ניסויים. ידענו, למשל, שביום, ב-28 לשישי, 44, הם עברו ניסוי, וב-30 לאותו חודש, ואחר כך היה 5 ימים הפסקה,
ואחר כך... צמרר, ממש נורא.
בדקנו את הכל, ווידאנו, למשל, לא הכנסנו עובדה, בלי שהיא, לפחות על ידי 2-3 מקורות שונים, אושרה.
לקחנו את המסמכים הרפואיים האלה, נתנו אותם לשני רופאים בארץ, וביקשנו מהם להיכנס למוח של מנגלה, ונסות להבין כרופא
מה ההיגיון הרפואי,
מה הוא חיפש, מה הוא עשה. זאת אומרת, כל הדברים האלה נבדקו, וזה אנשים לא עשו.
איך יוצאים מעיסוק בספר כזה? הרי אתם כולכם לא...
הופכים לחלק מהמשפחה.
הופכים, בוודאי, חלק מתוך כל התהליך האדיר הזה. איך יוצאים מזה?
קודם כל ממשיכים הלאה לעוד ספר, אבל זה בהחלט משהו מבחינתנו. גם המחשבה הייתה על הקורא הזר, שהוא גם לא יודע כמעט שום דבר, ושהספר בעצם יחיד את הכל. זאת אומרת, כל האינפורמציה שאתה צריך בעצם לדעת על מה קרה ליהודים.
מצינו את השיחה עם אילת ועם יהודה, אבל לא מצינו את הדיבור על יום אושוויץ, כי על זה יש לנו קצת חומר, אבל בוא נעשה את נפתה המוסיקלית ואחר כך נוכל להמשיך.
100%.
הבוקר לא אשכח, כשהתאמנת רושך בתוך הקו, אור השמש על האוהל נח, וראשי הנום שחר. כשלחשתי באוזנך את שמה, את ידי עטפת ביד חמה, ודמעה אחת חמה אל כפות ידי נשרה. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידי עייפו, ועינייך מה יפו כעיני רחל. אמר לי בך על אחותך, אין בנייך לצידך יושבים, אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותי קרובים. מה בקב שבעה שנים חלפו מזמן, ונותרה רק עוד דקה, תראי מסגר הגן. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידי עייפו, ועינייך מה יפו כעיני רחל. הבוקר לא אשכח, כשתאמנת רושך בתוך הקר, אור השמש על האוהל נע וראשי הלום שחר הנה ימים רבים חלפו ושתי ידי עייפו ועינייך מה יפו
זהו, אנחנו ממשיכים בתוכנית, נפרדנו כעת מאלת נגב, יהודה קורן, אבל הנושא הזה של יום אושוויץ, יום שחרור אושוויץ, צריך לציין, נמשיך לדון בו עוד כמה, נאמר בו עוד כמה מילים. אתמול, או ביום רביעי בערב, התקיים יום שחרור אושוויץ בקופנהגן, באולם הזכוכית שבטיבולי. ערב מעניין, אם כי לא חסר ביקורת, נחזור אליו, אולי נאמר עליו מילה בהמשך, אבל רצינו לדבר קודם כל על המיצג של מרקו אבריסטי.
כן, ששמו רולקס גייט.
כלומר, פסל מזהב שניתן היה לראות אותו מספר שעות מוגבל, כנראה בגלל מחירו, מסיבות להגן על הפסל, ויצירה חדשה ופרובוקטיבית של אותו אמן מרקו אבריסטי שמיד נציג אותו, כאמור פסלון זהב. הנקודה היא בפסל הזה, הנקודה הפרובוקטיבית בפסל הזה היא העובדה שהוא עשוי משיני זהב של יהודים שנספו. טיפס את זה לא במקרה, הוא נסע מצא באוסטריה איזשהו סוחר חפצים מהשואה, יש כאלה הרי רבים, ומצא צנצנת גדולה, הוא בא שיני זהב. כל הפסל לפי מה שהוא עצמו מדווח, 80% מזהב של שיניים, כן. של אותם אנשים. עכשיו, הפסל עצמו הוא בניין הכניסה לאושוויץ, עם מסילת ברזל וקרון קטן, הכל משובץ גם ביהלומים, כן. עכשיו, אתה דיברת עם האמן, יגאל.
בהחלט.
אתה יכול לספר מה ההתרשמות שלך?
תראה, ההתרשמות שלי היא קודם כל מזה שמדובר במיצג אומנותי, הוא אצלי הוא מעורר דחייה. הוא מעורר דחייה בגלל הסימבוליקה שבו. אני גם לא בטוח שנעשה כאן מחקר רציני לגבי מקורן של שיני הזהב האלה. פה שמענו מאלת ויהודה קורן על המחקר שהם עשו לגבי משפחת הגמדים. כל מילה שהם כתבו היא מילה מתועדת. פה אני לא בטוח. אבל טוען אבריסטי שחלק מהשיניים היו אפילו השיניים של הסבתא שלו, שהיא הייתה באושוויץ. ויש אפילו מחרוזת של כתרי זהב שליד אותו מיצג שהוא כל כולו קטן, הוא 80 סנטימטר אולי אורך, אולי 10 סנטימטר גובה. אבל שוב אני אומר, מה שמפריע לי זה הסימבוליקה. הסימבוליקה שהיא קודם כל מכוונת לשוויץ. רולקס גייט פירושו, זה אותו שעון שהיה בשער הכניסה לבירקנאו, מחנה ההשמדה של אושוויץ, והוא שעון מתוצרת רולקס, שוויצרית, ואבריסטי טוען שזה נקרא רולקס גייט כדי להצביע על הניטרליות המאוד מאוד לא סימפטית של שוויץ בזמן המלחמה, על העובדה שהם סייעו מעט מאוד ליהודים, והיו בכלל נטו לטובת גרמניה הנאצית. אבל עצם השימוש בשיני זהב בין שהוא מתועד ובין שאיננו מתועד, מעורר אצלי דחייה רבה, כי יש בזה איזושהי גישה שנועדה בראש ובראשונה לפרובוקציות. אתה הזכרת את הנטייה של אבריסטי לפרובוקציות באופן כללי, אבל במקרה הזה, כשמדובר באושוויץ ובשואה, אתה לא זקוק, לפי עניות דעתי, אתה לא זקוק לפרובוקציות כדי לעורר הזדהות רגשית וכדי לעורר מחשבה. די להראות דברים כפי שהם היו באמת.
אולי אתה פה נוגע בנקודה, הוא לא מחפש הזדהות, להפך. הוא מחפש כאמן, לדעתי, לפי דברים שאני קראתי, ולפי דברים שאני, יצירות אמנות קודמות שלו, הוא להפך מחפש את הפרובוקציה. אולי לשם פרובוקציה שהיא חלק מהפעילות האומנותית. הוא מדבר על הנצחה, הוא בעצם עצמו, אני מבין, מדבר על, הוא עשה יצירה שהיא הנצחה מסוימת.
תראה,
אבל הוא חצה כאן גבול, לדבריך הוא חצה גבול.
אתה מסכים, אני בטוח גם כמי שבעצמו עוסק באומנות ואומן בעצמו, שאומנות ופרובוקציה הולכים טוב מאוד ביחד. כי הפרובוקציה ריכזה קהל אתמול, ביום מתי שראינו את זה ביום רביעי, והקהל הזה לא היה בא אולי אם זה לא היה פרובוקטיבי. זאת אומרת, פרובוקציה גורמת להתייחסות. והתייחסות גורמת לאיזשהו מקום לצורך להביע מה עמדתך לגבי נושא כמו השואה. מבחינה זאת זה לא דבר...
איפה הגבול? אני ניסיתי עבור עצמי לנסות לנסח איזשהו גבול. כלומר, ברגע שהיצירה מבוססת על מניפולציה, בעצם מין מניפולציה, מחשבה, ניתוח מניפולטיבי של איך אני אגרום לאותה פרובוקציה. אז אני, זה לא בשבילי, אז אני אומר, לא, בזה אין לי עניין לעסוק בזה, ולעשות מין מניפולציה כזאת, איך אני אגרום לתחושות לא נעימות, אבל בואו נחזור לרגע להציג את האמן עצמו, שהוא אמן יהודי כאמור, יליד צ'ילה, נולד בסנטיאגו ב-1963, הוא כלומר בן 47 היום, החל את דרכו בלימודי ארכיטקטורה, אפרופו בניין, הוא פה יצר מבנה בדנמרק אצל הנינג לארסן, חי בדנמרק 30 שנה. על חזה הוא קעקע מגן דוד שבתוכו כתוב המילה יהודי.
כן.
אם מישהו לא בטוח ש...
ראית?
הוא הראה לך את זה, יפה. האמן ידוע כפרובוקטור כאמור, בין העבודות היותר מפורסמות שלו היא צביעת קרחון בגרינלנד באדום, ב-2004, דגי הזהב החיים שהכניס למיקסר מחובר לחשמל עם אפשרות למבקר בתערוכה להפעילו, יצירה משנת 2000. ב-2005 יצר את Brotherhood, כלומר אחוות אחים, צילום ובו הוא נראה מתנשק עם ערבייה בצעיף, משהו שאמור לייצג, הוא הישראלי בעצם באותו צילום והפלסטינאית, והצילום מכוסה בדם. משהו שאמור לסמל יחסי פלסטין וישראל, ואתה יצירתו רולקס גייט שהוצגה בניקולאי קונצל. זהו, זה בעצם רקע קצר.
אבל אני אומר שוב, האיש עצמו, מאחר שיצא לי אתמול לדבר איתו, איש מאוד מאוד נעים הליכות ונחמד מאוד לדבר איתו, כי יש לו המון המון רעיונות ויש לו הרבה מאוד התייחסות מאוד מאוד מקורית לכל מיני שאלות שקשורות ששנויות במחלוקת.
כן.
והעובדה שהוא צובע קרחון בגרינלנד היא לא כדי לצבוע קרחון בגרינלנד, אלא כדי לעורר באמת מחשבה מה זה טבע ומה זה התערבות של אדם בטבע, והאם אנחנו יכולים לשפר את הטבע. אנחנו אולי נגיד על זה מילה כשנגיע לט"ו בשבט. כן. אבל בסופו של דבר,
נכון,
היה...
הוא הולך
אומנות,
בגדול.
אומנות שאבריסטי מייצג היא אומנות שנועדה לעורר תגובה. זה כמו המיצג הזה המפורסם של שילגיה שמשייטת על ים של דם בשוודיה, שהביא את השגריר שלנו צבי מזאל בסטוקהולם לפגוע במיצג הזה, להפוך את הפרוג'קטור לתוך המים. שוב, הוא אמר, זאת תערוכה פרובוקטיבית שהצליחה, כי הצליחה לעורר אצלי תגובה פרובוקטיבית. הם עשו לי פרובוקציה ואני הגבתי באופן פרובוקטיבי. כך שאומנות יכולה בהחלט לעורר פרובוקציה, ודרך הפרובוקציה לעורר ויכוח, לעורר שיחה, לעורר התעניינות. אין בזה שום דבר רע. השאלה היא, האם בנושא כמו השואה, אנחנו כיהודים, כישראלים, בנויים לזה, שאפשר גם בשואה, גם, אני ראיתי פעם תערוכה של מישהו שהציג את, את אוש, מודל של אושוויץ עם, 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 עם קוביות של לגו. ואתה שואל את עצמך, האם השואה זקוקה לסוג כזה של, של, של גישה אומנותית? עצם הזוועה הזאת היא לא מספיקה בשביל לעורר תשומת לב ולעורר ויכוח. לדעתי, כן. תקרא, נדבר אולי על פרימו לוי, נראה את ההצגה הזאת, ראינו את ההצגה הזאת. פרימו לוי לא זקוק לשום פרובוקציות, כדי לעשות את הספר הזה לספר החזק ביותר שאני אי פעם קראתי על נושא אושוויץ. לכן אבריסטי מעורר בי איזושהי תחייה, אבל המיצג עצמו והתערוכה עצמה והאיש עצמו, הם מקומם יקירם, הם, הוא בהחלט תורם מבחינה זאת לאומנות ולא פוגע בה.
מה שמסתבר שזה לא קל לנסח את, את גבולות האתיקה באומנות, כי גם אני מסכים שאומנות קישוט יכולה להיות על גבול הקיץ' ולא מעניינת, ואין כל כך עניין בלראות את התערוכה, אבל איך הולכים על שביל הזהב הזה ולא נופלים לפרובוקציות, כי באמת מהר מאוד אפשר למצוא פרובוקציות שאנחנו כולנו נזדעזע מכל מיני אומנים שקופצים בעירום ואני לא יודע מה, דברים אחרים. אבל אולי באמת נעבור לקטע נוסף של, נעבור לפרימו לוי, לאותו ספר.
אני הייתי אומר עוד מילה עם ברשותך על יום, על יום שחרור אושוויץ בטיבולי שהייתי נוכח בו. ויש לי בעיה עם ימי אושוויץ בדנמרק, משום שימי אושוויץ בדנמרק הפכו עם השנים להיות ימי, ימים שעוסקים ברצח עם, עוסקים בפשעים נגד האנושות, אבל המושג אושוויץ והמושג יהודים כמעט ונעלם מהם. כבר היו דברים מעולם, לפני 3 שנים או 4 שנים, הקהילה החרימה את האירוע המרכזי של יום שחרור אושוויץ, משום שבתוכניה לא הוזכרה המילה יהודי אפילו פעם אחת. וזה אז עורר בשעתו ביקורת רבה, וביקורת מוצדקת לדעתי. יום אושוויץ, זאת השאלה, האם זה באמת יום שנועד להזכיר את אושוויץ ואת זוועות אושוויץ, ומבחינה זאת אפשר להוסיף לזה גם את סרבניצה, ואפשר להוסיף לזה את רואנדה, ואפשר להוסיף לזה פשעים אחרים נגד האנושות, או האם אושוויץ הופך באופן כזה להיות עוד איזה אירוע של, של אסון גדול, כמו במקומות אחרים בעולם, ואתה בעצם מתחיל לעשות את, ה, את היחסיות הזאת של, של השואה ושל אושוויץ לגבי כל מיני פשעים אחרים שנעשים ויעשו. וזה הפריע לי. מתוך הדברים שהיו אתמול, נשמעו הרבה דברים, לדעתי ברובם היו איזה מין יותר סימפוזיון אינטלקטואלי מאשר אירוע שנועד באמת להזכיר ולעורר את הרגש, אבל היה שם דבר אחד שהיה חזק מאוד, וזה היה נאום של, ציטוט מתוך נאום שנשא בשעתו מרדכי חיים רומקובסקי, שהיה ראש היודנראט, ראש המועצת היהודים בגטו לודג', אחד מהגטאות המפורסמים ביותר בפולין, הראשון שהוקם והאחרון שנסגר, במקום שהכיל בשעתו 150-160 אלף יהודים בשטח של 4 קילומטרים מרובעים, והיינו אזור קטן ביותר, צפוף ביותר, ואותו מרדכי חיים רומקובסקי היה ממש דיקטטור באותו, בגטו, התנהג כמלך היהודים, כמלך הגטו, הוציא כסף עם דמויות שלו, בולים הוא הוציא עם דמויות שלו, התנהג שם כמו מלך בגדוד. אבל העובדה שהוא הפך את הגטו הזה למחנה עבודה אדיר שסיפק לגרמנים סחורה, אולי היה הסיבה העיקרית לכך שהגטו הזה הצליח לשרוד הרבה מעבר לגטו ורשה, שכידוע כבר באפריל 1942 נהרס וכל תושביו נשלחו לטרבלינקה. אבל נאום חיים רומקובסקי היה, מרדכי חיים רומקובסקי היה איש שנוי במחלוקת, גם בגלל העובדה שהוא בעצמו היה חצי פשיסט וחצי דיקטטור, אבל גם בגלל אירוע בספטמבר 42, שבו דרשו הגרמנים ממנו או מהיודנראט להסגיר לידיהם 20,000 יהודים. ביניהם, והוא היה בדעה, הוא הצליח להשפיע על הגרמנים שלא רק ילדים אלא גם זקנים וחולים. אבל המכסה הזאת של 20,000 הגרמנים לא הסכימו לוותר עליה, והוא נשא אז נאום לפני כל תושבי הגטו, נאום שנקרא תנו לי את הילדים, ואתמול לא אתמול, זה היה כבר, אנחנו מדברים על לפני כמה ימים, הרב הראשי בנט לקסנר קרא את הנאום הזה של אותו מרדכי חיים רומקובסקי, וזה עשה עליי רושם רב מאוד. והנאום הולך ככה: על הגטו ירדה מכה קשה. בוא נבין, ספטמבר 42, מכונת ההשמדה מתנהלת בכל עוזה, וכולם יודעים מה הגורל של היהודים, אבל בגטו לודג' יש ראש מחנה, ראש גטו, שמצליח לשמור על איזושהי מציאות שבה הגטו לא עומד בפני השמדה טוטלית, כמו בוורשה, אלא עדיין צריך להיענות לדרישות שהולכות ונעשות בלתי אנושיות מצד הגרמנים, אבל עדיין כדי להציל את הרוב. על הגטו ירדה מכה קשה, הוא אומר, לכל הגטו נאסף שמה. זה היה נאום פומבי לתושבי הגטו. דורשים מאיתנו את הדבר היקר לנו ביותר, ילדים ואנשים זקנים. אני נאלץ להושיט את ידיי ולהתחנן. אחיי ואחיותיי, תנו לי אותם. אבות ואימהות, תנו לי את ילדיכם. אתמול נתנו לי פקודה לשלוח מעל 20,000 יהודים מן הגטו. הגענו למסקנה שיהיה הדבר קשה ככל שיהיה, אנחנו מוכרחים לקבל את ביצוע הגזרה לידינו. אני מוכרח לבצע את הניתוח הקשה הזה, השוטט דם, אני מוכרח לקטוע איברים בכדי להציל את הגוף. באתי כמו גזלן לקחת מכם את היקר ביותר לבכם. יש לנו בגטו חולי שחפת שימיהם, או אולי השבועות שלהם, ספורים. אינני יודע, אולי זו תוכנית סתנית, ואולי לא, אך אינני יכול להתאפק מלהביע אותה. תנו לי את החולים הללו, תנו לי את הילדים שלכם, ובמקומם אפשר יהיה להציל את הבריאים. זה חלק מהנאום שנשא אותו רומקובסקי, ובנט לקסנר קרא אותו אתמול באופן נוגע ללב, עם קטעים מוסיקליים לפני ואחרי, שנגנה אנה גבוש, עם ליווי יוצא מהכלל של הפסנתר. זה הכניס את כל יום אושוויץ הזה לאווירה שאתה רוצה שתהיה לה. אווירת הזדהות עם הזוועה הזאת שאין כדוגמתה בהיסטוריה האנושית, הזוועה של אושוויץ. הנאום הזה, אגב, הוא הצליח לשכנע. אנשים נתנו את ילדיהם, ונתנו את החולים ואת הזקנים. והגטו זכה לעוד שנתיים של קיום. אבל בסוף 44, כבר הגרמנים עמדו במרחק של 120 קילומטר מלודג', כבר עברו את הגבול הפולני. כל תושבי הגטו נשלחו למחנה השמדה, לחלמנו ולאושוויץ. רומקובסקי בעצמו, מספרים, לא ידוע, אחת הגרסאות אומרת שהוא נשלח לאושוויץ ברכבת, לא רכבת מסע כמו רכבות המסע שנשלחו היהודים, אלא רכבת עם קרון של המחלקה הראשונה. הוא נשלח לאושוויץ במחלקה הראשונה.
הוא חשב שהוא נוסע ל...
חשב שהוא ניצל, שהוא באושוויץ יזכה לחיים, מיד איך שהגיע לרמפה, נשלח לקרמטוריום. יש אומרים שהוא לא הספיק להגיע לקרמטוריום, כי היהודים שנסעו ביחד איתו ברכבת, פשוט קראו אותו לגזרים. כל כך הוא היה סנו ושנוי במחלוקת, בעיקר אחרי פרשת הסגרת הילדים. אבל זה רק מראה זה מראה את הטרגדיה, את גודל הדרמה הטרגית הזאת שהיהודים עמדו בפניה בזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן השואה. הבחירה בין מוות בירייה או מוות בתלייה או מוות בעינויים, אבל הברירה היא תמיד מוות. ולכן כל הנאום הזה, עם כל הסתניות שבדבר והגבול הזה שאנחנו מדברים עליו, אם מוצר לעבוד אותו, הוא מציג את הדילמה, את הטרגיות היהודית במלוא החריפות שלה. כי כל תושבי הגטו, גם אלה שרומקובסקי האמין שהם נשארו בחיים, מכל הגטו הזה שהיו בשעתו 160 אלף איש, שרדו אולי כמה אלפים.
טוב, אנחנו הרי לא יכולים להעמיד את עצמנו כשופטים, בייחוד אחרי כל כך מרחק הזמן, אבל נעבור לאתנחתא. Thank you.
דוברת, אם שמת לנו את השיר של נתניה דוברת, עדיין לא. טוב, אז נשמע אותם.
יש לי הרגשה קצת משונה, כמו הייתה פגישה זו ראשונה, לחזור אלייך זה כמו אהבה שנותרה רחוקה. כן ישנן יפות ממך אולי, יש מראות שאין בך בוודאי, אך שפתאום לבד רקעת לי ארץ אהובה חסרה. כן פשוט חסרה, שום כחול ושום היער אצלך כמו תמיד, ושום קצת לך ושום קצת חר אצלך כמו תמיד, ולילות אביב פורחי, שמיים איזה כוכבים, ושמש נחה על הגג אצלך כמו תמיד, ושוב עירי עוטף אתך אצלך כמו תמיד, ושום שווקים וסמטאות הצבעים
אחר. באותו נושא בעצם, מסתבר שגם בדנמרק יוצא ספר לאור, ספר שקשור בשואה, והוא מין אנה פרנק פולניה, ספר שנקרא קלרס קרי, המלחמתה של קלרה, סיפור אותנטי על בחורה, ילדה, שהייתה בתקופת המלחמה בת 14, שהיא ומשפחתה נאלצים להסתתר, ומסתתרים במרתפו של גרמני, אדם בשל בק, שמסתיר אותם במרתף בעצם תמורת תשלום. הוא לא אוהב יהודים, אבל הוא מקבל שכר. הספר מתאר את חיי היומיום בסתר, שנה וחצי במרתף, ופה המשוואה מקבילה לספרה של אנה פרנק. אחד הטרגדיות בספר מספר על כך שעדות לאנטישמיות העמוקה בפולין, שאחותה של אנה פרנק, שיצאה מאותו מסתור להתעברר, נתפסה על ידי חברותיה לכיתה שזיהו אותה, והוסגרה לנאצים ותמורת בקבוק וודקה, ומאז לא נראתה כמובן. זהו, זה הספר הזה שיצא לאור כמובן.
כשראיתי בפוליטיקן זכה לביקורת מאוד מאוד חיובית.
יפה.
אבל זה מחזק את מה שאמר לנו יהודה קורן. כן. לגבי הקהל בארץ, שנושאים של השואה, באיך שעברו, אנשים נפתחים ומספרים את סיפורי השואה שלהם, ומתברר שאין גבול. גם פרימו לוי עם הספר שלו, כן. הזהו אדם, גומר את ההקדמה שלו, כן. במילה, ככה בטון שאפשר להבין איתו לכמה פנים, הוא אומר, כן. נדמה לי שלמותר הוא להוסיף ששום מעשה מן המעשים המסופרים בספר הזה איננו פרי הדמיון. במקום שהמציאות עולה על כל דמיון, יש גם אין ספור אפשרויות להוציא ספרים, כמו גם הספר הזה.
ואולי הזכרת פרימו לוי, עצם העובדה שהתיאטרון המלכותי הדני מעלה, מעיז להעלות הצגה שאמורה להיות לא הצגה שמושכת קהל, אבל זכתה כמובן גם כן לביקורות מאוד מאוד חיוביות, לפי עובדה לתיאטרון לפי ספרו של פרימו לוי, ספרו הראשון, ויסטטה ריטמנסקה בדנית, הזהו אדם. ופרימו לוי, שבאמת סיפור חיים מדהים, דיברנו על, ציינו על, על את אותם ניצולים הגמדים, ופרימו לוי הוא בעצם אדם שנולד, יהודי שנולד בטורינו, באיטליה, אדם מיוחד במידו, חימאי, ש... ב-1930 נכנס לגימנסיה המלכותית, שהוא בה היה יהודי היחידי. איך הוא מציין פה? הוא היה התלמיד הצעיר ביותר.
הוא הפסקה, כי אני שומע שעל קו הטלפון...
לא, שנייה, אנחנו קבענו שהוא יעבוד, שנגמור פה, נתקשר אליו, זה בסדר.
הבנתי. אוקיי.
אנחנו אצל פרימו לוי.
אנחנו ממשיכים עם פרימו. הוא ב-1933 הצטרף לתנועת הנוער האוונגרדיסטי של טופז מכל תלמיד בבית ספר באיטליה. אבל התחמק מלקחת חלק בביצועי תרגילי צבא... הוא ב-1934 בגיל 14 עבר את מבחני הקבלה לתיכון, ולאחר שסיים את לימודי החובה החל בלימודי כימיה. עכשיו בספטמבר 1943 חתמה ממשלת איטליה לסכם שביתת נשק עם בעלות בריתה, גרמניה ואוסטריה, ובניטו מוסוליני הרודן האיטלקי חולץ מכלאו על ידי הגרמנים, והוא עמד בראש ממשלת הבובות מטעם הנאצים בצפון איטליה הכבושה. פרימו הצטרף לתנועת המחתרת האיטלקית, עכשיו הצטרף לפרטיזנים, והסתבר שלוי וחבריו לא היו לוחמים מיומנים דיים, ולא עמדו בסיכון שהתנאים דרשו, והוא הוזכר בעצם בעקבות הלשנה. גילו, הגרמנים גילו שהוא ממוצא יהודי, ומיד נשלח למחנה ריכוז. ממנו בהמשך הוא נשלח בקרון בקר למחנה אושוויץ, ושם הוא שעה 11 חודשים עד שהמחנה שוחרר. מעניין איך פרימו לוי בעצם הצליח לשרוד מקום כזה כמו אושוויץ, והוא עצמו מספר על כך שזה צירוף של נסיבות. אחת, העובדה שהוא ידע קצת גרמנית בגלל לימודי הכימיה שלו, והדבר שימש לו כתועלת במחנה. הוא התיידד שם עם אחד האסירים הבכירים שהיה איטלקי והיה מנוסה ממנו במחנה. בנובמבר 44 הוא השיג משרה במעבדה במחנה, המעבדה שהגרמנים ייצרו בה גומי סינתטי. בכך נמנעה מפרימו לוי עבודת פרח קשה בחוץ בטמפרטורות נמוכות מאוד. והעובדה שזמן קצר לפני שחרור המחנה הוא חלה ונכנס לבית החולים של המחנה, ממש לפני שהחיילים הסובייטים הגיעו למקום. אנשי האס-אס הרי מיירו לפנות את המחנה והצעידו את השרידי היהודים שהיו בו ולאותה צעדת מוות, על מנת להתרחק כמה שיותר מהצבא האדום המתקרב. ושם נספו בעצם רוב אלה שעדיין לא הושמדו לפני. ולוי, פרימו לוי, נשאר במחנה בזכות העובדה שהיה חולה, וכך ניצל. המחנה שוחרר כאמור ב-27 בינואר 45, ולוי, פרימו לוי, הגיע לטורינו. הספר הזה, להיות אדם, הוא הספר הראשון שלו שזכה להצלחה מאוחרת, ולהפתעתי גיליתי שהספר הופיע לאור בישראל לראשונה ב-1993. לעומת הפרסום הראשון שלו באיטליה, נדמה לי שזה היה ב-53.
זה רק מסביר באמת את העובדה שבארץ ההתעניינות בשואה התחילה בשלב מאוחר יותר. אני זוכר את התקופה שהייתי צעיר בארץ, שואה הייתה נושא שאף אחד לא רצה להתעסק איתו. למרות שגדלתי בקיבוץ של יוצאי מחנות, יוצאי בוכנוולד, מחנה בוכנוולד, נצר סירני, אבל אף אחד לא רצה לשמוע את הסיפורים האלה על המחנות. זה היה גלות, זה היה רחוק מאיתנו, אנחנו היינו רחוקים מזה. רק מאוחר יותר, בנצר סירני עצמה, בשנת 2000 נדמה לי, הרבה הרבה אחרי שעזבתי את הקיבוץ, יצא ספר שליקט את כל סיפורי ההצלה של יהוד, של תושבי נצר סירני. ספר אב קרס, ממש למעלה מ-1,000 עמודים, שבו הם סיפורים מסמרי שיער שיכולים למלא ספריות שלמות, על איך כל אחד ואחד מהם ניצל במהלך המלחמה. והעובדה שאנחנו, אני כתושב נצר, כבן הקיבוץ, מעולם לא נתקלתי בסיפורים האלה.
לא נתקלת בהם, כי גם חווית אתה את העובדה שההורים לא סיפרו?
אני אומר, ההורים שלי בעצמם עזבו את גרמניה עוד לפני השואה, אבל אנשי נצר לא רצו לספר. ניצולי השואה, לא רצו לספר, לא רצו להכביד עם הזיכרונות שלהם על הדור החדש, על הדור הצעיר. זה שייך לדור אחר לגמרי, שסיפורי השואה עולים וצפים אל מעל פני השטח, ואז יש גם מקום לתרגם ספר כמו של פרימו לוי. אגב, גם במחזה שעוד נראה, אבל את הביקורת כבר קראנו, ואת הרעיון עם ינס אלבינוס, עם השחקן, ראינו, ראיתי אותו בדדליין, וגישה מאוד מעניינת יש לו לאינטרפרטציה שלו על הספר הזה. הוא לא מתכוון להפנות אצבע מאשימה ולהגיד תיזהרו, תיזהרו מזוועות אושוויץ. זה לא ספר שבא ללמד לקח, זה לא מחזה שבא ללמד לקח, זה מחזה שבא לספר על גבולות ההתנהגות האנושית, לחיוב ולשלילה. כי באושוויץ היו גם הרבה גילויי חיוב, כמו שסיפרת על פרימו לוי באותו חדר חולים, באותו בית חולים של המחנה. שם האנשים עזרו זה לזה בצורה שקשה להבין אותה. הוא מספר על הידיד האיטלקי שלו שהציל אותו, ואין לדעת למה. אימרה קרטש, גם כן יהודי הונגרי שזכה בפרס נובל על ספרו על אושוויץ, כותב שהמקריות באושוויץ הייתה לא רק לגבי הדברים הטרגיים, לא רק לגבי המוות, אלא גם לגבי החיים. פתאום מישהו תקע ליד שלך פרוסת לחם, כשהיית על סף גביעה ברעב, ואין לדעת למה הוא עשה את זה. הוא מנע מפיו פרוסת לחם כדי להציל אותך, אבל למה שיציל אותך? זאת אומרת, המקריות של הטוב היא בדיוק כמו המקריות של הרע. ומבחינה הזאת אומר פרימו לוי בעצמו,
כן,
שהספר הזה לא נכתב כדי להעלות האשמות חדשות. אולי יהיה בכוחו להאיר פינות נסתרות אחדות בנפש האדם כדי להבינן. זאת אומרת, זה מה שעומד, הזהו אדם, זה הכותרת, וזה גם, זאת גם הכותרת של המחזה שמוצג כעת בתיאטרון המלכותי. מהם גבולות האדם, מהם גבולות ההתנהגות האנושית? לחיוב, וכמובן גם לשלילה, בעיקר כשמדובר באושוויץ.
כן, מדהים.
Не слышны в саду даже шорохи.
Всё из כדי להיכנס לאווירה בחרתי לשיר תקליט שאני אוהב אותו. נתניה דוברת שר שירים רוסיים כמו אלה שגדלנו עליהם, במקרה זה מתחת שמי מוסקבה.
Thank you.
עסקנו הרבה ביום אושוויץ, ועסקנו הרבה במלחמת העולם השנייה ובשואה. מצאתי קטע יפה מאוד מפי יצחק אנטק צוקרמן, אחד מלוחמי גטו ורשה שעברו את המלחמה, שרדו את המלחמה, והוא מתאר סיום המלחמה בוורשה. מפי יצחק צוקרמן. זה היה ב-17 בינואר 1945 בשעה 12 בצהריים. ישבנו לארוחת צהריים כשהופיע בעל הבית ואמר טנקים סובייטים בעיר, בוורשה. אני זוכר את הרגע, הוא כותב. צביה לובוטקין, גם היא חברת שחורים מן הפיח, עם צוהל, ופתאום לראשונה התחלתי לבכות. התהלכנו עם הכלב ולקראת ערב חזרנו הביתה. דווקא עתה, כשראיתי את ההמון המריע, בהיותי שם עם צביה ועם הכלב, פתאום חתכה אותי כמו בסכין הידיעה שאין עם יהודי. ההרגשה הזאת געתה בי, בזמן שהטנקיסטים התנשקו עם הקהל והפרחים התנופפו באוויר, הצהלה הזאת, נוכח היותנו בודדים, מיותמים, אחרונים, איזו שמחה יכולה הייתה להיות כאן. הייתי רצוץ ושבור לגמרי. עד לאותו זמן היה עליי להחזיק את עצמי בחישוקים, ואילו עכשיו מותר היה לי כבר לבכות, להיות חלש. פתאום שאלתי מה אני ומה כוחי. בסופו של דבר, גם למלחמתי שלי על החיים היה גבול. כך לא רק אצלי, כך אצל כל האנשים. במשך כל זמן המלחמה הייתה לנו תחושה של שליחות שנתנה לנו כוח. אבל עכשיו זה נגמר כביכול, ואנשים התחילו לשאול לשמה בעצם להמשיך. מצאה חן בעיניכם נתניה דוברת עם השירים הרוסיים? ניקח עוד אחד. בבקשה נתניה.
אך תדעו ימה ידוליה, דוליה דוליה שתמיה, אך זצ'ים שזויה בויה, דסיפי
Yeah.
זהו, דורון, מה אתה זוכר מטו בשבט?
מעט מאוד. זה לא...
כי אתה לא מהקיבוץ.
א', אני לא מהקיבוץ. לא, גם בבתי הספר חוגגים. אבל זה לא מהחגים שבאמת... החגים החזקים. אני יודע, אני זוכר חוצה לבנה, מכנסיים כחולות, זרים על הראש.
לא הלכתם עם השתילים, כך הולכים השוטלים, רון בלב ועט ביד.
כן, 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 ככה. הלכנו ונתנו, נתנו עצים בהרי ירושלים.
נו.
אז הייתה יציאה מבית הספר להרים, הנוף נהדר בהרי ירושלים, ונתנו עצים.
בקיבוץ גם כן היינו נוטים, אבל גם כל שנה באותו מקום היית נוטע את העצים, העצים היו מתים, ושנה הבאה היית שותל באותו,
שלנו הצליחו, שלנו החזיקו מעמד, אדמה היה הרבה יותר פוריה, והיו גננים שבאו והשקו אחרינו, שמרו העצים, הייתה לזה מגמה שתהיו החורשות של הרי ירושלים, מה שהערבים שרפו, אנחנו ניסינו אחר כך לשקם ולנטוע.
כן, זה היה איזה מין מיתוס כזה, כן? שהקו הירוק, זה גם הקו...
קודם שיהיה ירוק בכלל.
לא, איפה הגבול בין ישראל לבין מה שהיה השטחים...
הקו הירוק.
היה הקו הירוק, איפה ששתולים ונטועים העצים. ובצד השני, איפה שהעיזים והצון כבר אכלו את כל מה שהיה ניתן לאכול.
אכלו את הכל, כן.
אבל ט"ו בשבט היה חג באמת של... חג של מיתוס. חג של מיתוס לאומי, שאגב התחדש עם בוא היהודים לפלסטינה, לארץ ישראל, והיישוב היהודי בארץ ישראל הוא בעצם שחידש בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית את המסורת של ט"ו בשבט, חג שבגולה באמת קשה מאוד לחוג אותו, כי הוא כולו בעצם בנוי ממצוות עשה שקשורות בארץ ישראל. לכן אנחנו כמי שנחשב כדור שני לחלוצים נהננו מאוד מאוד מט"ו בשבט, זה היה אחד החגים שאהבנו מאוד, שהקיבוץ שקד מאוד לציין אותם, אם על ידי נטיעות, אם על ידי יציאה אל הטבע, ואם בכל מיני דרכים אחרות. מעניין שדווקא בשנים האחרונות, עם העיסוק האינטנסיבי יותר בנושאי אקולוגיה ושימור סביבה, הנושא של ט"ו בשבט תופס שוב את המקום הראוי לו. כי ט"ו בשבט בעצם מפנה את תשומת הלב של היחס של האדם אל הטבע. והיחס של האדם אל הטבע הוא גם חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהתנך, מהמקורות היהודיים. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ, כתוב. בנט מלכיאור ובנט לקסנר פה מרבים לצטט את הפרק, פרק א' מבראשית, על גן עדן שנמסר לידי אדם הראשון על מנת לעובדו, תעבדו ותשמרו אותו. מה פירוש לעובדה ולשומרה? פירוש הדבר לגלות יחס נכון אל הסביבה, קודם כל לשמור על הקיים,
כן.
ושנית לטפח, לפתח, להוסיף את מה שיכול אדם להוסיף. אגב, שמעתי למשל דבר יפה, הבדל יפה, מהו הנוף הדני. מישהו משווה בין הנוף הדני לנוף הנורווגי למשל. הוא אומר, הנוף הנורווגי זה נוף שהוא מעשה ידי בראשית, הוא מעשה ידי טבע. הפיורדים, ההרים, הגבוה, הנמוך, הנוף הדרמטי. ואילו הנוף הדני הוא נוף שרובו ככולו נוף של מעשה ידי אדם. שדות, בתים, יערות, וכל כיוצא באלה. כמובן, הכל בצורה גרפית, כמעט ליטוגרפית, עם המישורים האלה של ים, שדה, יער וקרקע. אבל אני אוהב לצטט בהקשר של חגי ישראל, דווקא ספר שכתב בשעתו מי שהיה המורה שלי לתנך, יוסף אחי, חוגי מקרא. הוא היה מומחה גדול מאין כמוהו למסורת ישראל, ובקי בקי בעין כמו בתנך, הוא ידע את כל התנך מבראשית ועד דברי הימים ב' בעל פה. Okay. והוא כתב על ט"ו בשבט כדברים האלה.
כן.
יש לנו זמן, בוא נקרא את זה.
בוא נשמע.
משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו חמישה הם אילנות. הרי ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט. אגב, במסורת היהודית היו ארבעה ראשי שנה. ראש השנה למלכים, שהיה באלף באלול. ראש השנה באלף בתשרי, שהיה ראש השנה הכללי או האזרחי או החקלאי. ראש השנה לאילנות, שהיה בט"ו בשבט, שנחשב גם כן, או בעצם ראש השנה באלף בתשרי, היה ראש השנה לתשלום המיסים, המעשר וכל כיוצא בהם.
בגלל אתה מחדש לי.
וראש השנה של פסח היה ראש השנה של המלכים. אבל ראש השנה לאילנות, אומר יוסף החי, לא במקרה, משום שמבין שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו, חמישה הם אילנות. גפן, תאנה, רימון, זית ודבש, שהפיקו אותו לא מן הדבורים, אלא מהתמר, מהתמרים, ומהתאנים.
Okay.
זמרת הארץ היא תנובת העצים. הנזמרים במזמרות, זה לא שהארץ מזמרת, אלא המזמרות מזמרות.
מזמרות.
אתה החזקת פעם מזמרה ביד?
בוודאי.
איפה?
קיצוץ וקיצוץ השיחים.
כשאומרים לי מזמרה, אני נזכר במקטפות שהיינו לוקחים כדי לקטוף את
התפוזים. תפוזים, נכון.
לא היו תולשים אותם, אלא קוטמים אותם, כדי שלא ירקבו בזמן המשלוח. מה הוא כותב? הוא אומר, גן עדן. גן עדן, לפי הכתוב, מצמיח. תחנתו הראשונה של אברהם אבינו היא אילון מורה, ולאחר זמן אילוני ממרה. בבאר שבע נוטע אברהם אשל, וקורא שם את המקום בשם אל עולם, וכו' וכו' וכו'. המסורת היהודית מלאה בעצים דווקא, שלא לדבר על משל העתד, אתה זוכר את המשל הזה של בנו של גדעון, יותם, על העתד, על בני ישראל שמחפשים להם מלך, מבקשים להמליך.
ספר יגאל.
אין לי, אני לא זוכר את זה בעל פה. מבקשים להמליך את התאנה, ואומרת, מה, אני אהיה לכם מלך על העצים? אני, יש לי זמן, אני עושה פירות. מבקשים מהגפן, אומרים, לא, אין לי זמן. בסוף ממליכים על עצמם את העתד, שלא מצמיח פרי, אלא יש לו רק קוצים.
והמשל,
המשל למלוכה הוא ברור, כן? מישהו שלא עושה כלום, לעומת זו יש לו קוצים, יכול גם להכיב. אנחנו, מעניין אותי הספר של יוסף החי, חוגי מקרא, משום שהוא מדגיש את המסורת היהודית שאיננה מסורת דתית. ולכן הוא לא, כמובן מסתמך על המקורות. אבל הפועל היוצא של ההסתמכות הזאת הוא פועל יוצא חילוני, או בעצם חילוני. פועל יוצא שאיננו דתי. ואני נהנה מאוד מן הספר הזה, משום שהוא באמת קרוב לליבי. גם אני אוהב מאוד את המסורת, אבל לא כל כך קרוב לדת. ולכן הוא כותב שבתבוצות ישראל נשכח בעצם ראש השנה לאילנות, ולא נתחדש אלא במאה ה-16, כשגולי ספרד המקובלים השתקעו בצפת והנהיגו מצוות אכילת פירות, מפרי הארץ בעיקר, והם ראו בזה גם אלמנט של קדושה. והמנהג הזה פשט אגב בכל קהילות ישראל, גם בחוץ לארץ, והוא קיים אף בימינו. והיום באמת, בט"ו בשבט בדנמרק למשל, מרבים לאכול פירות, פירות יבשים וכל כיוצא באלה, שמקווים...
מפרי הארץ.
בדיוק, שיש להם איזשהו קשר
לפירות הארץ.
רימון, תאנים, דבלים, תמרים, צימוקים וכל כיוצא באלה. מנהג הנטיעות אגב נתחדש רק עם התיישבותנו בסוף המאה ה-19, והמדרש וכי תבוא אל הארץ ונטעתם, היה לזמר עם נטוע בפי עוללים בגני הילדים ובפי תינוקות של בית רבן. יוסף החי, חוגי מקרא. יש לך שיר של צמחים משהו, אברהם?
השקדיה פורחת ושמש פזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשרות את בוהי חג. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. הארץ משבעת, הגיע עת לטעת, כל אחד ייקח לו עץ בעתים לצלחות. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. השקדיה פורחת ושמש פזורחת, ציפורים לראש כל גג מבשרות.
וגומות סביב נחפור
בטו
בישבט
בטו בישבט בטו בישבט למה באתם השוטלים
נקב הקרקע ובצור וגומות סביב נחפור והמישור
בטו בישבט
בטו בשבט.
גם את קראת וגם אני קראתי ספר שיצא לא מזמן, אגב, באופן יחסי בכל אופן. אני בטוח שיש עוד הרבה ישראלים שלא קראו אותו. הוא יצא לאור, אגב, ב-2009. ספר שעוסק בתולדות קיבוץ אפיקים, קיבוץ שהתחיל לפי עניות דעתו של הכותב בכל אופן כספר, כקיבוץ, קבוצה מאוד מאוד אידיאולוגית, סוציאל, להקים, אפילו לא להקים יישוב בארץ ישראל, אלא להעמיד את עצמה לרשות המפעל הציוני. וסופו של הקיבוץ הזה שהתברגן והפך להיות קיבוץ, כל הקיבוצים, דהיינו, עבר תהליך כואב של הפרטה, ובעצם מאותה קבוצה אידיאולוגית ומאותו חלום ציוני של ראשית המאה השעברה לא נשאר כמעט ולא כלום. קודם כל, ציפי, האם הנושא הזה לכשעצמו עניין אותך?
תראה,
גורלו של קיבוץ.
תראה, אני עצמי הרי לא חיית.
בעוונותייך, לא היית קיבוץ.
לא בעוונותי, גם לא כי התנצלו ולא כגאווה, לא הייתי ממש קיבוץ. זאת אומרת, הייתי בנחל, אבל הרעיון הקיבוצי והמחשבה הקיבוצי די הייתה קרובה ללבי, אולי עדיין קרובה ללבי, במובן הזה של לנסות לעשות חברה קצת יותר צודקת. אבל, ולכן הספר היה, בתחילה לא רציתי לקרוא, בכלל לא לקרוא אותו, כי יצאו כל כך הרבה ספרים לאחרונה בנושא, סרט, ספר ועוד סרט ועוד ספר, וכולם היו, או חלק מהם היו כל כך קשים כלפי הנושא הזה, אז לא התחשק לי לקרוא, אבל הומלץ, וגם מישהו שיוצא קיבוץ אפיקים, מה לתקרי, אני רוצה לשמוע דעתך. ונזדמן לי פה לשאול את הספר ממישהו וקראתי. אז
מהטון שלך כבר נדמה לי שלא התלהב באופן מיוחד.
לא, זה בלשון המתאה, כיוון שאני מתחיל בזה שקראתי את זה במהירות, זאת אומרת במובן זה ספר קרי מאוד, אבל ככל שקראתי יותר לא הבנתי למה הוא קורא לזה הבית. אני הייתי קוראת לו, לדעתי אין שום דבר בספר הזה שמעיד שיש לו איזה הליכה אל הבית שלו. יש לי הרגשה שהוא הוא הולך מהבית שלו, וגם הסיפור הזה שכביכול הם רצו להקים חברה אידיאולוגית וכו', הטון שהוא מדבר על זה הוא כל כך מלגלג וכל כך קשה, שאני אומרת, יש איזו תחושה שהם בעצם גם את זה לא רוצים, לפי טון הספר, או לפי כמו שאני קוראת, או התרשמתי מהספר, יש לו הרגשה שאפילו את זה הם לא רצו, כי תמיד היו כאלו שעבדו קשה, היו החמורים, והיו כאלו שרחבו על החמורים האלו. זה שוב בלשון גסה מאוד, אבל זו הייתה התרשמות שלי מהספר.
אבל באיזשהו מקום הרצון הזה לטבל את הכרונולוגיה הזאת של הקיבוץ בהומור שהוא הומור קיבוצי, קצת מחוספס, קצת ככה לא כל כך, מי יודע מה, לא כל כך רפיני, היו אומרים בדלית, לא כל כך מתוחכם או מעודן. יש בספר הזה בכל אופן איזשהו ניסיון לתעד חלום ושברו, והשאלה היא באמת האם ניתן בסיפור תולדותיו של קיבוץ באמת לסכם את כל הסיפור, את כל המשפט, את כל התופעה המוזרה והיוצאת דופן הזאת באמת במשפט אחד, חלום ושברו.
אני חושבת שזה לעשות עוול גם לחלום וגם לשברו, כי לי צרם וחרה במיוחד התיאור של החלום, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו שם עשו את זה בתום לב ובאמונה גדולה.
כן.
ואני לא רואה אותם בסיפור הזה שלו. אני יש איזו תחושה שכאילו, טוב, הם עשו קצת ופתאום קם מפעל קלט אפיקים. כן. עשו קצת ופתאום יש את הרם נהריים. עבדו קצת עמק פורח. משועוני, מגיעים למקומות שכל כך קשה בהם. אני חושבת רק להשתלב בתוך המרחב הזה, צריך להוריד בפניהם את הכובע. ושוב, לא ליפול על הדקיים, לא לבלוח פה.
נדמה לך שהספר הזה מזלזל במאמץ.
אבל ודאי אין בו לא חמלה לה, איזושהי טיפת אהבה. ואני פה איזה אנקדוטה.
יליד קיבוץ, גדלתי בקיבוץ. היה חסר לי בהחלט הממד האנושי, הממד הרגשי, הקשר הרגשי שיש גם לאנשים שהקימו וגם לאנשים שנולדו במקום, כן. כלפי הנקודה, כלפי הצוותא, כלפי הקולקטיב. זה קצת חסר בספר הזה. ואני, ספר אני די אני קר גם... בסופו של דבר, למרות שזה מתרחש באחד המקומות החמים ביותר בישראל.
וגם, תראה, אני אחרי שקראתי, נלכתי לראות בין כמה אינבר, אסב אינבר.
צעיר ממני, צעיר ממני.
בדיוק, הוא יליד 60 ומשהו.
כן, 68, כן, כן,
כן. כן, הוא גם צעיר ממני. זה אומר שמה שהוא מספר בספר זה או מבוסס על חיפוש ארכיוני, או רכילות קיבוצית ככה, אתה יודע, מספרים עליו כך וכך, אני מכירה, אני מספיק הייתי בקיבוצים בכל חברה סגורה, yeah. יש אדם המוישה הזה, זה זה שב-1920 שכב עם ההיא, משהו מין
כמו שאמרת, סטריאוטיפים
כן, ואילו היה מבוגר יותר, אתה אומר, אולי זה מכלי ראשון, אבל יש, התחושה שלי שזה לא שזה לא היה מכלי, זה לא היה מכלי רשמי, אפילו לא מארכיון, אלא יותר ממין רכילות קיבוצית על אנשים. ותופעה נוספת שצרמה לי בקריאה, כשהוא מדבר כבר טובה על מישהו, או קצת מרחיב, ידעתי בעוד שני עמודים, הוא מת. יש לו איזה, ברגע שהוא הזכיר את אסון,
אסון
מעגן, ידעתי אנשים, אבל מה, יש בו איזה, אפילו בקטע הזה יש בו איזה רוע, כי הוא מספר שאנשים האלו התחשבו בשורה הראשונה,
כאילו
חיפשו את הכבוד, אבל פה רדף אותם המוות ולא הכבוד.
ציפי, אנחנו מוכרחים פה לקצר, כי זמננו הולך ומתקצר, אבל ככה במילה של מבקרת ספרות, את בעד או נגד? את ממליצה או לא? כמה לבבות היית נותנת לספר הזה?
אני לא הייתי נותנת
מתוך שישה לבבות שפוליטיקן נותן, כמה את נותנת?
לא הייתי נותנת לו אף לב, כי אין הרבה לב בספר הזה, אבל יחד עם זאת זה ספר קרי, והוא בזרם הכללי של עשיית חשבונות קיבוציים.
אז בואי נתפשר על שניים שלושה, זה סביר?
בסדר, בסדר, מה כל זמן, כן.
לקחת שניים, דיגה לקח לעצמו שניים.
שתיים, שלוש ציפורים מציפור הקרלון, ציפי המבקרת הספרותית שלנו.
לא, לא, לא מבקרת, קוראת ספרות, קוראת ספרות, ואנחנו נתראה הערב על שירה העברית.
תודה ציפי.
להתראות.
כל טוב.
אוקיי, ואנחנו מגיעים לקראת סיום השידור. האזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 שידור חי, ו-6 עד 8 שידור חוזר, בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן, כמו כן ברשת radioshalom.dk. בשידור הערב השתתפו יגאל רום, אילת נגב, יהודה קורן וציפי קראולון. הטכנאים אנו אברהם קופנהגן, כאן דורון זילברברג. תודה לאלה שלקחו חלק בשידור. ערב טוב, שבוע טוב, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום.